שלום לכולם. אני מקווה ששומעים עד הסוף. שומעים עד הסוף? טוב. טוב, אני מבקש להקדים רק הקדמה של משפט אחד לפני שנתחיל את השיעור. היות שמה שאנחנו עומדים ללמוד זה מבחינה מסוימת, אני מניח, יהיה דבר חדש. לא להסס מלשאול אם משהו לא יהיה ברור. למרות הציבור הקטן מאוד שמשתתף פה, בכל אופן, אפשר לשאול, כדי שהדברים ממש יהיו, שנפיק את התועלת מהשיעור. נפתח בדברי הנביא זכריה. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, אתן ודאי רואות ישר, אלה הצומות שקשורים עם החורבן. צום הרביעי זה תמוז, צום החמישי זה אב, צום השביעי זה צום גדליה, צום העשירי זה עשרה בטבת. כל הצומות שקשורים עם החורבן יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. זה מאוד מאוד נעים לשמוע את הנבואה הנפלאה הזאת. זה מרנין את הלב, זה מעורר לייחל לימים שיבואו, אבל זה מעורר שאלה גדולה. אני מעיז לשאול, והשאלה הזאת עומדת בראש השיעור שלנו. זה הנושא. כפי שאתן רואות, הצומות לחגים, מדוע? במילים אחרות, למה הימים האלה יהפכו לחגים? ואילו לא היה ציבור כל כך קטן, הייתי מנסה להתחיל להידבר, לשאול, אבל זה קצת קשה. אז אני יכול רק להעמיד בעצמי את השאלה. מה הסיבה? למה הימים בהם אנחנו אבלים על החורבן, הימים האלה יהפכו לחגים? למה? אני לא, אתן ודאי מבינות שבידי יש רמקול, בידיכן אין כזה, אבל גם אני בטוח שמה שאתן אומרות, ודאי, הגענו לגאולה. אני מבין. אז אני מבין, ההיגיון שלי אומר, ההיגיון הפשוט שלי אומר, כשהגאולה תבוא, הגאולה השלמה, הימים האלה יהפכו להיות ימים רגילים. כלומר, כל עוד שלא באה הגאולה השלמה, אנחנו מתאבלים על החורבן, על הגלות, זה אני מבין. כשתבוא הגאולה השלמה, הימים האלה יהפכו לימים רגילים, כלומר, נפסיק להתאבל בהם. אבל למה הם יהפכו לחגים, ריבונו של עולם? למה אחגוג בתשעה באב? על מה אחגוג? על הצרות, על האיסורים, על נערי נחלי דם שנשפך כתוצאה מהחורבן והגלות. למה? למה לחגוג? זה בלתי הגיוני לחלוטין. אלא מה? הרי אני לא מאפשר לכם לדבר. אז אולי יהיה מישהי מכן שתבוא ותגיד, טוב, אבל צריך לחגוג את הגאולה. ודאי שצריך לחגוג את הגאולה. אז צריך שיהיו ימים שנחגוג את הגאולה. יום העצמאות, יום ירושלים, ודאי עוד ימים. אבל למה תשעה באב? למה 17 בתמוז? למה? הרי זה לא הגיוני. זה לא שבתשעה באב עצמו יקרה משהו, זה לא אומר הנביא. הנביא לא אומר שבאותם ימים יתחולל משהו הפוך. הוא לא אומר כך. הוא אומר, הימים האלה יהפכו לחגים. למה? זה לא הגיוני. אם יש מישהי שיכולה להסביר את ההיגיון שבדברי הנביא, סליחה, זה אני מוכן לעשות שקט ושהיא תקום ותגיד. אני לא מכיר היגיון כזה. אני שומע, זה יפה, יפה מאוד. קודם כל, אני, ודאי שצריך, אנחנו צריכים להצדיק את הנביא, כמובן. כן. לא, אני אבל לא הבנתי. תגידי. סליחה. אני מציע בינתיים לא נשתמש בפסוק הזה. כי קרה עליי מועד לשבור בחוריי, כתוב באיכה. קרה עליי מועד לשבור בחוריי. אז בואי נעזוב את הפסוק הזה בינתיים. כן, אז רגע אחד. אז יש לי בעיה. אני שואל את השאלה, כי אני רוצה להבין את הנביא. כמובן, אני רוצה להבין מה שהנביא אומר. מה שהנביא אומר זה ודאי אמת. עומד משהו, עומד דבר גדול מאחורי דברי הנביא, אני רוצה להבין אותם. אז לכן אני שואל את השאלה, שאלה ראשונה. נשאר בינתיים בשאלה. דבר שני, בית. לא ענינו, שאלה. בית. שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים. מי אלה שעלו לירושלים? ענקי עולם, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא. כיוון שהגיעו להר הצופים, ונתגלתה להם ירושלים בחורבנה, ראו את ירושלים בחורבנה, קרעו בגדיהם, קרעו קריאה, כדין מי שרואה את ירושלים בחורבנו. מי קרא קריאה? כולם. רבי גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים? מי זה הם שבוכים? רבי גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע. ורבי עקיבא מצחק, רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? איך אתה יכול לצחוק? איך אתה צוחק עכשיו? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? מה דעתכם על השאלה? מה שהם שאלו אותו מובן מאליו, איך אתה יכול עכשיו לצחוק? אבל הוא שאל אותם גם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, יהודי שהוא לא כהן, שהוא נכנס למקום הזה, חייב מיטה, ועכשיו שואלים ילכו בו, ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק, לכן אני צוחק. דכתיב, כך כתוב בישעיהו, ועידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. ושואל לרבי עקיבא, וכי מה עניין אוריה את זכריה? איך הם שניהם יכולים להיות עדים? מה קשור אחד בשני? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. אוריה ניבא על החורבן. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זכריה ניבא על הגאולה. אומר רבי עקיבא, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירי שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו חבריו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אני מבקש שנתבונן מה שנאמר פה. מה אומר רבי עקיבא? הרי רבי עקיבא אומר דברים בלתי הגיוניים לחלוטין. מה אומר רבי עקיבא? אוריה ניבא על החורבן. זכריה ניבא על הגאולה. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, כל עוד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, כלומר לא היה חורבן, פחדתי שלא תהיה גאולה. מה הוא אומר פה? הרי אם אין חורבן, לא צריכה להיות גאולה. מה הוא פחד? זה בלתי הגיוני. אין פה היגיון בדברים. רגע, אני עוד פעם אגיד רק כדי להיות בטוח שכולן מבינות. מה אומר רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר ככה, מה קשור אוריה וזכריה? אוריה ניבא על החורבן, זכריה ניבא על הגאולה. אומר רבי עקיבא, עד שלא למה עכשיו אני שמח? כי עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה על החורבן, פחדתי שלא תתקיים נבואתו של זכריה על הגאולה. אבל עכשיו שאני רואה שנתקיימה נבואתו של אוריה, אני רואה את החורבן לנגד עיניי. אני רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אומר רבי עקיבא, עכשיו אני רגוע. עכשיו אני בטוח שנבואתו של זכריה מתקיימת, תהיה גאולה. לא מבין. אם, אנא מכן, אם אני אחזור, רק אז גידו לפעם, אם מישהי לא תבין, רק תשאל. אומר רבי עקיבא, אני לא מבין. אני אומר, אני לא מבין את רבי עקיבא. כי אם לא מתקיימת נבואתו של אוריה, כלומר, אין חורבן, אז לא צריכה להיות גאולה. אז מה הוא מפחד שלא תתקיים נבואתו של זכריה? מצוין שלא מתקיימת נבואתו של אוריה, פנטסטי שלא מתקיימת נבואתו של אוריה. ורבי עקיבא לא אומר כך. הוא אומר, כל עוד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, כל עוד שלא היה חורבן, פחדתי שלא תהיה גאולה. עכשיו, אחרי שאני רואה במו עיניי את החורבן הנורא, עכשיו אני בטוח, נבואת הגאולה מתקיימת. ועל זה אומרים לו חבריו הענקים, עקיבא ניחמתנו, ניחמת אותנו, עקיבא ניחמתנו. אבל דברי רבי עקיבא קשים מאוד, לא מובנים. אתם מבינות את הקושי? מבינות את הקושי? זהו. אז יש לנו כבר שני קשיים. יש לנו קושי בדברי הנביא, ויש לנו קושי בדברי רבי עקיבא. אני מבקש להסתכל עכשיו בגימל. בגימל, ברשותכם, אני אתרגם, למרות שזה כתוב בארמית, אני אתרגם. עובדה הווה, מעשה היה, באחד ברנש, באדם אחד, דהווה קרדי, שהוא היה חורש, געת חדה תורתי, גאה אחד מהשברים, שהוא חרש איתם. עבר עלוי חד ערבי, עבר עליו ערבי אחד. אמר לי, אמר לו הערבי, מה את, מי אתה? אמר לי, יהודאי אנא, אני יהודי. אמר לי, הערבי, שערי תורך, התר את שורך, ושערי פדנך, והתר את מחרשתך. אמר לי, למה? אמר לי, דבית מקדישון דיהודאי חרב, שבית המקדש של היהודים חרב. אמר לי, מנה ידעת? איך אתה יודע? אמר לי, ידעית, הוא פשוט לא הקשיב ל... הוא לא הקשיב לאינטרנט, הוא לא הקשיב ל... אני יודע, לחדשות. אז הוא למד את זה, מן גאייתא דתורך, מן הגאיה של שורך. עד דהווה עסיק עמי, כל עוד שהוא היה עסוק איתו, כל עוד שהם דיברו ביניהם, געת זימנה אחריתי, גאה השור פעם שנייה. אמר לי, אסר תורך, קשור בחזרה את שורך, אסר פדנך, קשור בחזרה את מחרשתך, דאית ידלית, פריקון דיהודאי, שנולד גואלם של היהודים. אמר לי, ומה שמי, מה שמו של הגואל? אמר לו, מנחם שמי, שמו מנחם. אתם ודאי מבינות בסוגריים, שאין הכוונה שנולד תינוק עכשיו, שהוא הגואל של היהודים, והוא אומר לו ששמו מנחם, הוא שאל אותו, מה שם הגואל? הוא אמר לו, מנחם שמו, הוא המנחם, הוא בא לנחם את ישראל. אמר רבי אבון, אמר אחד מגדולי החכמים, למה לי ללמוד מערבי? למה אני צריך ללמוד את הדברים האלה מערבי? ולא מקרא מלאו? האם זה לא פסוק מפורש? מה הפסוק המפורש? דכתיב, והלבנון באדיר ייפול. הוא כתיב בתרי, והפסוק מיד שבא אחריו, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. אז קודם כל אני חייב להסביר לפני כן, הלבנון הכוונה לבית המקדש. והלבנון באדיר ייפול, בית המקדש יחרב. והפסוק שאחרי, הפסוק הראשון, אחרי שבית המקדש נחרב, כתוב ויצא חוטר מגזע ישי, המשיח, יבוא המשיח. העתקתי את הפסוקים מישעיהו באחד מתחת לקו. וניקב סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה, רוח דעת ויראת השם, ועריכו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק גדלים, והוכיח במישור לנבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרה ודוף תירנה, יחדיו ירבצו ילדיהן, וריה כבקר יאכל תבן, ושישע יונק על חור פתן, ועל מאורה צפוני גמול ידו עדה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אומר רבי אבון, פסוק מפורש, שעם חורבן בית המקדש נולד משיח. ואני מבקש להסביר פה, כי זה מה שאנחנו רוצים ללמוד היום, לא רק שעם חורבן בית המקדש מיד נולדה הציפייה למשיח, נולדה הציפייה לגאולה המשיחית, אלא הגאולה השלימה יכלה להיוולד אך ורק מתוך החורבן. הגאולה המשיחית יכלה לצמוח אך ורק מתוך החורבן. יוצא שחורבן בית שני זוהי הנחת אבן פינה, החורבן זה הנחת אבן פינה לבית השלישי. וזה אנחנו רוצים לברר. זה אנחנו רוצים ללמוד. אני מבקש להסתכל בדלת. יש פסוק בתהילים. לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. מה דעתכן? אני אקח מישהו ואני אגיד לו, בוא, אני הולך להראות לך איזה מפעל. ואני מביא אותו לראות איזה שממה, איזה חורבן. שממה זה חורבן? שממה זה מפעל? חורבן זה מפעל? מה אומר הכתוב, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. אם זה שם שמות בארץ, איזה מפעל הוא זה? אלא אצל הקדוש ברוך הוא אין לחורבן, אין שממה. אם יש איזשהו חורבן, זה כדי לבנות בניין הרבה יותר גדול, כדי לבנות בניין הרבה יותר חזק. אין חורבן לשם חורבן, אין דבר כזה בכלל, לא קיים. לא קיים. למשל, למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו שאת רוצה לבנות בניין רב קומות, ובאותו מקום עומד איזה קרוון. ודאי שצריך קודם כל להרוס את הקרוון, כי כל עוד שהקרוון עומד, אי אפשר לבנות את הבניין רב הקומות. ואנחנו לא מדברים פה על בניין פיזי, על עצם הבניין, אלא מדברים פה על הבניין האמיתי של עם ישראל. כדי לבנות את הבניין האמיתי של עם ישראל, יש צורך להרוס את הקלקולים של עם ישראל. יש צורך להרוס את העיוותים של עם ישראל מקודם, כדי שיבנה הבניין הגדול והאמיתי של עם ישראל, שהוא צריך להיות בניין נצחי, שעניינו להאיר באור השם, באנושות כולה. אז אגב, הביטוי הוא, אם אתן שמות לב, לא נאמר לכו ראו מפעלות השם. יש הבדל בין ראו לבין חזו. לראות זה ראייה חיצונית. בראייה החיצונית אני רואה חורבן, אבל לכו חזו מפעלות השם. חזו זה בראייה של חזון. בראייה של חזון צריך לראות מה עומד לצאת מכל זה. מה אמור להיבנות מכל זה? אין חורבן לשם חורבן, לא קיים דבר כזה בכלל. אז אם מסתכלים בעיניים של חזון, רואים את מפעלות השם, למרות שהוא שם שמות בארץ, אבל כל השמות מגמתן מפעלות אדירים שעומדים להיבנות כאן. אני מבקש, בבקשה, נראה בבקשה שתיים. פסוק במיכה. אל תשמחי או יפתי לי. כי נפלתי, קמתי. כי ישב בחושך, השם אור לי. אז הפשט הפשוט הוא, או יפתי, אל תשמחי לעדי. נכון, נפלתי, אבל אחר כך קמתי. ישבתי בחושך, אבל השם היה אור לי. אבל הנה באים חזל והם אומרים, אילולי שנפלתי, כי נפלתי קמתי, אילולי שנפלתי לא קמתי. אם לא הייתי נופל, לא הייתי קם. אילולי שישבתי בחושך, לא היה אור לי. וממבט ראשון, השאלה היא כאן, היא כמו השאלה על רבי עקיבא. מה זה אם לא הייתי נופל, לא הייתי קם? אם לא הייתי נופל, לא הייתי צריך לקום, כי הייתי עומד כל הזמן. מה אומרים חז"ל? אילולי שנפלתי לא קמתי. אם לא הייתי נופל, לא הייתי קם. אם לא הייתי נופל, לא הייתי צריך לקום, כי הייתי עומד כל הזמן. אלא הם רוצים להגיד כך, אם לא הייתי נופל, לא הייתי מגיע לתקומה בה אני נמצא עכשיו. התקומה שאני נמצא עכשיו, זה רק כתוצאה מהנפילה. התקומה שאני נמצא עכשיו, זה לא כמו שעמדתי מקודם, אלא התקומה שאני נמצא עכשיו, זה רק כתוצאה מהנפילה. האור שעכשיו מאיר לי, הוא רק מפני שעברתי את החושך, לכן מאיר לי עכשיו האור הזה. אותו הדבר גם בהי, פסוק בירמיהו, ואת צרי ליעקב, הפשט הוא פשוט לדעתי, ואת צרי ליעקב, וממנה יבשע. הכוונה היא אי צרי ליעקב, והוא יבשע מהצרה. הוא יבשע מהצרה. אבל חז"ל מדגישים, ואת צרי ליעקב, וממנה יבשע. הישועה תבוא מתוך הצרה. הישועה תבוא מתוך הצרה. או כמו שאנחנו אומרים באחד מפיוטי הסליחות, על הקדוש ברוך הוא, וממכה עצמה מתקן רתיעה. אנחנו מכירים במציאות שלנו שיש מכה ויש רתיעה. רתיעה זה רפואה. אז יש מכה, אבל כדי שאני ארפא את המכה, אני משתמש ברפואה. אצל הקדוש ברוך הוא, הוא מתקן רפואה מהמכה עצמה. והגאון מווילנה מדגיש את הדבר הזה במיוחד ביחס לתקופתנו. בבקשה לראות בשלוש. כותב הגאון מווילנה, לדעת מראש כי בעקבות משיחה, בימות המשיח, מכל צרה יוצאת ישועה. והישועה באה מתוך צרה, דווקא מתוך צרה. על פי הכתוב, ואת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. מתוך הצרה תבוא הישועה. ולכן חלילה לנו לסגת אחור במשהו. אם חס ושלום יהיה איזה קושי, איזה מכשלה בדרך עבודתנו. ולהיות בטוחים, כי דווקא ממנה יעקב יבשע, ומן המיצר נגיע למרחביה. ואני ברשותכן, על מנת שזה לא יהיה רק עקרוני, אני רוצה להביא גם כמה דוגמאות. ואני מבקש להביא דוגמאות מהתקופה שלנו. ואינני יודע, אולי יש כאלה בין היושבות כאן, שמכירות חלק מהדוגמאות, אולי לא, אבל אני אזכיר אותן. סליחה שאני אפילו חושב מה לומר, כי אני מכיר מציאות שהיום צעירים אין להם מושג מה שהיה פעם. ממש אין להם מושג. אין להם מושג. אין להם מושג שפעם אי אפשר היה לעלות לארץ ישראל. למה? כי האנגלים לא נתנו. קודם הטורקים, אחר כך האנגלים, כדי לעלות לארץ ישראל, היה צריך סרטיפיקט של הממשלה האנגלית. בלי סרטיפיקט של הממשלה האנגלית, אי אפשר היה לעלות לארץ. שערי הארץ היו נעולים. גם אחרי השואה, שערי הארץ היו נעולים. היו נעולים. והיה צורך בסרטיפיקט של הממשלה האנגלית. והיישוב התחנן לקבל סרטיפיקטים, עד שבסוף הממשלה האנגלית החליטה שהיא נותנת 100,000 סרטיפיקטים. זה היה אז דבר גדול מאוד, דבר גדול מאוד. ביישוב הייתה שמחה. 100,000 סרטיפיקטים, זה פותר את שרידי השואה שיכולים לעלות לארץ. אנשים שנשארו בלי כלום, בלי בית, אף גם בלי משפחות. באמת, יהודים מוצלים מאש, יכולים לעלות לארץ, ואפילו עוד 100,000, זה משהו, אז היה נדמה איזה מספר אדיר, 100,000. והנה היה בממשלת אנגליה בימים ההם, שר המושבות, שמו היה בבין. בבין היה שר המושבות. והוא החליט לבטל את 100,000 הסרטיפיקטים. זה היה אסון. כל מה שאני אגיד עכשיו, קשה לצייר את איך היישוב הרגיש אז. מה זה? היו הפגנות. היה מצב רוח של דיכאון. היה מצב קשה מאוד. כתוצאה מהמצב הזה של ביטוי 100,000 סרטיפיקטים, התגלגלה שאלת ארץ ישראל לאום, שהחליט על הקמת מדינת ישראל. זה לא הסבר ישיר. כלומר, אם בבין לא היה מבטל את 100,000 הסרטיפיקטים, מי יודע מה היה קורה פה בכלל? מי יודע מה היה המצב היום בכלל? מי יודע כמה זמן אנגליה הייתה נשארת פה? ביטול של 100,000 סרטיפיקטים, שבזמנו היה אסון, אסון, הוא הביא ישירות, זה לא הסבר, הוא הביא ישירות להקמת מדינת ישראל. ואז, כשקמה מדינת ישראל, כשהייתה החלטת האום, מה החליט האום? להקים שתי מדינות בארץ ישראל המערבית, להקים שתי מדינות, חלוקה, מדינה יהודית ומדינה ערבית. והיישוב היהודי שמח, יצא לרחובות ורקד, שמח. מי לא קיבל את זה? הערבים לא קיבלו את זה, והם התחילו ישר להילחם. המלחמה התחילה לא עם הכרזת העצמאות, המלחמה התחילה עם החלטת האום. התחילה המלחמה עם החלטת האום. כתוצאה מזה פרצה אחר כך מלחמת העצמאות. נו, מלחמה זה נעים? זה אסון. קורבנות, זה אסון. אבל מלחמת העצמאות הביאה לידי כך שמפת החלוקה נמחקה לחלוטין, ומדינת ישראל הפכה להיות למציאות קיימת. אני בכוונה רוצה להראות במציאות שלנו, איך מתוך צרה באה ישועה. מתוך צרה באה ישועה. אני אולי אזכיר דבר שאולי יש פה, ודאי שזוכרים, כן, לפני 50 שנה, מה היה המצב לפני 50 שנה? ואיזה מצב, באיזה מצב היינו? והנה מלחמת ששת הימים. שוב, שום מלחמה היא לא, אנחנו לא ססים עליה. ובסופו של דבר איזה מהפך אדיר ארץ ישראל חזר לידינו, בראשה ירושלים והר הבית, הכותל המערבי. כלומר, מתוך צרה יוצאת ישועה. ואני רוצה להגיד אותו הדבר, זה ניתן לומר על כל החורבן, על כל הגלות. הכל נועד כדי להביא לטוב הגדול ביותר. הכל נועד כדי להביא לגאולה השלימה ביותר, לגאולה הנצחית. הברכה האחת והיחידה ב-18 שמדברת על הגאולה המשיחית היא ברכת את צמח דוד. אני מבקש להסתכל בוו. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. רק בבקשה לשים לב כמה מודגשת כאן הצמיחה. שלוש פעמים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. זה הברכה על הגאולה המשיחית, על משיח. למה הצמיחה? כי זה המקור לכך, זה פסוקים. בבקשה לראות באחד. בימים ההם ובעת ההיא הצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ. מי זה צמח צדקה? אומר הרד"ק, זהו מלך המשיח. הצמיח לדוד מזרעו הצמיח צמח צדקה, זהו מלך המשיח, והוא יעשה משפט וצדקה המצודות. אבל יש עוד פסוק בתהילים, שם הצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי, שוב צמיחה. שם הצמיח קרן לדוד, ואמר זה הפסוק על משיח העתיד, לפיכך אמר הצמיח. עכשיו, אנא, צמיחה, איך משהו צומח? אז אתן יודעות ודאי כמוני, אני זורע את הזרע, הזרע שאני זורע נרכב מתוך הריקבון של הזרע שזרעתי, באה צמיחה חדשה. מתוך הריקבון של הזרע שזרעתי, באה צמיחה חדשה. כך, מתוך החורבן והגלות, שהיו נוראות, צומחת הישועה השלמה. אני יכול להגיד, אולי זה חייבים להגיד, שלא נחשוב כמו ילדים, שהחורבן, הגלות, כי היינו ילדים רעים, לכן רצה הקדוש ברוך הוא שנסבול. תסבלו, חלילה, חלילה. כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. כמו שהורים מענישים ילד, הם לא רוצים שהילד יסבול. הם אולי סובלים יותר מהילד. הם רוצים שהילד יתחנך. אז צריך להבין שכל הגלות, החורבן והגלות, זה לחנך אותנו, להבריא אותנו, להבריא אותנו מהמחלות שלנו, לחנך אותנו מהקלקולים שלנו, לחנך אותנו. ואני, אם אני לוקח דוגמה של הבראה, אני יכול להגיד, זה תלוי מאוד מה מצבו של החולה. יש לפעמים שמספיק שאומרים לחולה, תיקח שבועיים כדור פלוני, יהיה בסדר. שבועיים. יש לפעמים מצב שאדם צריך לקחת זריקות. יש לפעמים שאדם צריך לקחת הקרנות. מסובך. יש לפעמים שאדם זקוק לניתוח. כלומר, תלוי מהמצב והמחלה שלו. היינו במצב כזה, שכדי שנרפא מהמצב, היינו צריכים לעבור את המציאות הקשה והנוראה הזאת שלא הייתה כמותה, כמו החורבן, כמו החורבן והגלות. ופה אני רוצה להגיד, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. ניקח לנו, באמת, אני חושב שזה יהיה טוב, זה יהיה דוגמה טובה. נתאר לעצמנו, אדם היה במצב בריאותי קשה מאוד, והרופאים אמרו, רק ניתוח מסוגל להציל אותו. והוא נותח, והניתוח באמת הציל אותו. אחרי הניתוח, האדם עדיין היה מאושפז, והיו לו כאבים, אבל כשהוא קובע יום, בו הוא יקיים עם משפחתו סעודת הודיה על הצלתו. איזה יום הוא קובע? יום הניתוח? כי מה שהציל אותו זה הניתוח. הוא לא קובע את היום בו הוא יצא משערי בית החולים, אלא הוא קובע את יום הניתוח, כי מה שהציל אותו זה הניתוח. עכשיו אני רוצה לחזור לדברי הנביא. אומר הנביא, מה אומר הנביא? שהחגים יהפכו שהצומות יהפכו לחגים, כי אם גאולתנו השלמה יתברר לנו שמה שהביא אותנו לגאולה השלמה זה החורבן והגלות, אז דווקא הימים שהם מבטאים את החורבן אותם אנחנו נחגוג, כי הם שהביאו אותנו למצב של הגאולה השלמה. בדיוק אותו דבר, כמו החולה, שהוא קובע לצעודת ההודיה ליום הניתוח. עכשיו אני מבין את הנביא. הימים לא ימים רגילים, אלה ימים שמבטאים את ההצלה שלנו. אלה ימים שמבטאים את החורבן, והחורבן והגלות בעקבותיו, וכל מה שעבר עלינו, הוא שהציל אותנו. עכשיו אני רוצה להגיד, בדיוק עכשיו, זה בדיוק מה שטען רבי עקיבא. מה טען רבי עקיבא? רבי עקיבא טען, כל עוד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, פחדתי שנבואתו של זכריה לא תתקיים. מה זה נבואתו של אוריה לחורבן? אז מה שאלנו? טוב מאוד שלא יהיה חורבן. מה טוב מאוד? המצב שלנו היה נורא. החורבן היה הכרחי כדי להציל אותנו. אומר רבי עקיבא, כל עוד שלא התקיימה נבואתו של אוריה, שלא יהיה חורבן, אני חששתי, מה יהיה עם השלימות של עם ישראל? מה יהיה עם התכלית הגדולה של עם ישראל? חששתי. אבל עכשיו, אחרי שנתקיים נבואתו של אוריה והתקיים החורבן, ואני רואה לנגד עיניי את הנוראות של החורבן, עכשיו אני רגוע, כי עכשיו נבואתו של זכריה מתקיימת, היא כבר מתקיימת עכשיו, כי כל מה שקורה עכשיו מוביל לקיום נבואתו של זכריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הווה. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. עוד פעם? למה מה? נו? ככה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, מה זה נקרא? במצב כזה הם בחו, אבל הם שמעו אותם, לא, עקיבא, אתה נחמת אותנו. עקיבא נחמתנו. אבל, אחרי שלמד, עכשיו אני מפחד. אחרי שלמדנו עד כה, שבעצם החורבן זה לטובתנו, זה טוב בשבילנו. החורבן, הגלות, זה טוב בשבילנו. אז למה אנחנו מתאבלים בתשעה באב? בואו כבר היום נחגוג את תשעה באב. תשב אף, נכין כבר משקה, ואנחנו נשתה לחיים, אנחנו כבר יודעים עכשיו את האמת. אז עכשיו, זה אני ממש מפחד, אולי אני מקלקל פה. אנחנו כבר השנה, אנחנו נחגוג את תשעה באב. בבקשה, להסתכל בבקשה בזין. בזין. מביאה המשנה בברכות, על בשורות טובות, מברך הטוב והמיטיב. אם אדם שומע בשורה טובה, תלוי מה היא, אני לא דן בפרוטרות, יש ברכה, הטוב המיטיב זה כמו, זה מקביל לשחיינו. הטוב המיטיב זה אם מדובר ברבים, שחיינו אם מדובר באדם פרטי. אבל זה אותו דבר. ועל שמועות רעות, ברוך דיין האמת. עכשיו, קודם כל, אגב, בסוגריים, כמה זהירים, כמה יש ללמוד מזהירות של דברי חז"ל, מהדיוק של דברי חז"ל. על דברים טובים כתוב, על בשורות טובות מברך הטוב האמיתיו. ועל דברים רעים, על שמועות רעות. כלומר, דברים טובים, תלכי ותבשרי, תספרי לאחרים, אלה דברים טובים. דברים לא טובים, לא רצים לספר לאחרים. השמועה מתגלגלת, זה לא להגיד, ישר להרים טלפון, להגיד, תשמע, כך וכך. דברים רעים נזהרים מלספר, דברים טובים מספרים. בכל אופן, לענייננו, על בשורות טובות מברך הטוב המיטיב, על שמועות רעות, יש ברכה אחרת. שהקדוש ברוך הוא דיין האמת. נכון, זה דבר רע? זה דבר רע. אני לא יכול להגיד שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, אבל אני אומר שהקדוש ברוך הוא דיין האמת, מגיע לי. עכשיו יש בגמרא בפסחים, בבקשה, יש ברייתא שכתוב בה כך, שתיים, לא כעולם הזה, העולם הבא. ואני רק מבקש להדגיש שהעולם הבא פה אין הכוונה היא עולם הנשמות. עולם הבא, עולם העתיד, אחרי הגאולה. לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב המיטיב, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו הטוב המיטיב. כלומר, היום אנחנו... בכלל, מה אנחנו מרגישים היום? אנחנו מרגישים היום, קורה לנו דבר טוב. קורה לנו דבר שהוא טוב לנו. אנחנו מברכים, הטוב אמיתי ושחיינו. קורה לנו דבר שרע לנו. אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא דיין האמת. אבל לעתיד, לעתיד אנחנו נכיר שהכל זה לטובה. כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו זה לטובה. אז נברך על הכל, הטוב האמיתי. כך אומרת הגמרא בפסחים. יבוא יהודי ויגיד, כל עוד שלא למדתי את הגמרא בפסחים, אז אני מבין שיש דברים טובים ויש דברים רעים. על דברים טובים אני מברך הטוב האמיתי בו שחיינו, ועל דברים רעים אני מברך דיין האמת. אבל אחרי שלמדתי את הגמרא בפסחים, שבעצם מבחינת האמת, הכל זה לטובה. למה אני לא אברך כבר היום על הכל, הטוב האמיתי ושחיינו? למה אני מברך דיין האמת? התשובה היא, וזו נקודה חשובה מאוד, התשובה היא, הברכה שאני מברך, זה לא לפי ההבנה השכלית. הברכה שאני מברך, זה לפי מה ש... אני מרגיש עכשיו. איך אני מרגיש עכשיו? זה טוב לי או לא טוב לי? עכשיו אני מרגיש זה רע לי. זה רע לי. אני מקסימום יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא דיין האמת. יותר אני לא יכול להגיד. אם אני אגיד יותר מזה אני משקר. אני לא מרגיש כך. את הברכות אני לא מברך לפי מה שאני למדתי בשכל. שהכל זה לטובה. אלא לפי מה שאני מרגיש במציאות. ומה אני מרגיש במציאות? יש דברים שאני מרגיש שהם טובים לי, יש דברים שאני מרגיש שהם רעים לי. את הברכות אני מברך לפי מה שאני מרגיש. אותו דבר אני רוצה להגיד לגבי הצומות והאבל. אני מתייחס לצומות ולאבל לפי מה שאני מרגיש היום, לא לפי הידע השכלי למה זה מוביל, את הערך שלהם, שזה בסופו של דבר מוביל למציאות הטובה ביותר. היום איך אני מרגיש? תשעה באב, רע, צרות, ייסורים. אז אני לא יכול, אני היום צם, אני היום מתאבל, אני היום לא יכול לחגוג. איך אני יכול לחגוג? איך אני יכול לחגוג? לא חשוב פיגוע כזה או פיגוע אחר וכדומה. איך שאני מרגיש? כמו בברכות, זה לא תלוי לפי הידע השכלי, אלא לפי מה שאני מרגיש. אותו דבר האבל והצום. לכן היום אני מתאבל, אני לא יכול. אני למדתי אמנם להבין למה זה מוביל, אבל כיום אני מתאבל. אז תבונה ותשאלנה ורבי עקיבא, איך רבי עקיבא צחק? אז אני מבקש להסתכל מה שכותב הרב קוק זכרונו לברכה. שלוש, מפני שלנפשו הענקית של רבי עקיבא, העתיד הרחוק ניצב כהווה, עד כדי מלוא ציור חי, כי רומי ואליליה כליל תחלוב, ואור ציון לאט יזרח. רבי עקיבא, הוא כבר ראה את העתיד עכשיו. רבי עקיבא היה לו עיניים שצופות למרחקים, בריאה של חזון כמובן, אבל זה אצלו היה חי, זה לא היה ידע שכלי, זה היה אצלו חי, אבל הוא מיוחד, לא כל אדם הוא רבי עקיבא, כל אדם לא יכול כך, בשום אופן לא. אבל יש פה דבר מה מיוחד. אני מבקש שנסתכל בחטא. אין אומרים תחנון ולא סליחות בתשעה באב. אני רוצה להגיד לכן, אתן ודאי יודעות שאנחנו אומרים תחנון בכל יום, מלבד בחגים, בימים שמחים, בראשי חודשים, אבל ככה אומרים כל יום, אומרים תחנון. בחגים לא אומרים תחנון. ולא, לא, לא, אז הלכה אומרת כיום, בתשעה באב, לא אומרים תחנון. ולא נופלים על פניהם. זה חלק של תחנון. למה? מה שאת אמרת מקודם, משום דמיקרי מועט, שתשעה באב נקרא מועט. הלכה שנייה, שתיים, אין אומרים תחינה ערב תשעה באב במנחה, כמו בערב חג, שבמנחה של ערב חג לא אומרים תחנון. אותו הדבר גם בערב תשעה באב במנחה לא אומרים תחנון, משום דיקרי מועט. ואם הוא שבת, ואם ערב תשעה באב הוא שבת, אין אומרים צדקתך צדק, כמו אותו דבר, כמו ביום שלא אומרים תחנון. למה? כי דכתיב מועד, כי דכתיב שלוש, קרא עליי מועד. מי שהזכירה את זה מקודם, כי דכתיב קרא עליי מועד. עכשיו דקה אחת. אמר הרמב״ם לאחד מתלמידיו, האמת היא הוא כתב לו, לאחד מתלמידיו, שאדם יכול להוציא דבר מהקשרו ולהגיע למסקנה שיש מצוות עשה מן התורה לעבוד עבודה זרה. התורה מצווה לעבוד עבודה זרה. כתוב מפורש. איפה כתוב בתורה שמצווה לעבוד עבודה זרה? אני אגיד לכם. ועבדתם אלוהים אחרים. אתם זוכרות פסוקים, פסוק הזה? ועבדתם אלוהים אחרים? זה מתוך והיה עם שמוע. כמובן שזה מוצא מהקשר, שם זה כתוב באומן השלילי. אבל אם מוצאים רק את שלוש המילים האלה, אז ועבדתם אלוהים אחרים. כמו שפעם נכנס מורה לכיתה, ובכיתה השתוללו, הוא חשב מה הוא יעשה, אז הוא הצביע לאחד ואמר לו, אתה עכשיו מקיים מצוות עשה מן התורה. אז כולם השתתקו, רצו לדעת איזה מצוות עשה מן התורה הוא מקיים. אז הוא אמר לו, והיית משוגע. כמובן, זה הוצא דבר מהקשרו. והיית משוגע. אפשר ככה, אותו הדבר, קרה עליי מועד, אבל בפסוק כתוב, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. אז מה זה קרה עליי מועד? לשבור בחוריי. אלא אני רוצה להגיד. נכון, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. אבל לשבור בחוריי, או חלילה, כל הגלות, כל מה שעבר עלינו, זה מוביל למועדים הטובים שהנביא זכריה מנבא עליהם. זה מוביל למועדים הטובים שהנביא זכריה מנבא עליהם. זה ניתוח קשה וכואב, אבל הוא מוביל לבריאות השלמה. כלומר, שתי ההלכות האלה הן באות לרמוז לנו, זה רמז. אנחנו כיום מתאבלים בתשעה באב, באבל מלא, אבל הן רומזות לנו למה נועד תשעה באב. שתשעה באב נועד בסופו של דבר להביא אותנו למועד, להביא אותנו לגאולה השלמה והנצחית, להביא אותנו לטוב האמיתי שאין טוב ממנו. זה רמז בשבילנו, שנתעורר להתבונן על התפיסה האמיתית של החורבן והגלות. נכון, בינתיים חורבן וגלות ואנחנו מתאבלים אבל מלא, אבל שתי ההלכות האלה שכבר אנחנו נוהגים היום, הן באות לרמוז לנו שנפקח את עינינו כדי להתעמק ולהבין מה כל העניין של החורבן והגלות. שכל העניין של החורבן והגלות להביא אותנו לגאולה השלמה והנצחית. עכשיו, אני מבקש שנראה בארבע. ארבע אלה דברי הרב קוק, זיכרונו לברכה. תיחשף המועדיות הכמוסה של היום המר והנמהר. יום שריפת בית מאוויינו, שכל חורבן, כל מאפל וכל הרס ודלדול קשור עמו. עד כאן משפט. יבוא יום ותחשף המועדיות הכמוסה. בינתיים זה מועדיות כמוסה, נסתרת. אבל תחשף המועדיות הכמוסה של היום המר והנמהר, יום שריפת בית מאוויינו, שכל חורבן, כל מאפל וכל הרס ודלדול קשור עמו. ומבין המצרים רווחה תופיע, הלוך ואור, ויגלה לעינינו איך כל ההריסות קלעו רק אל הקלקול והבאוש. כל ההריסות, כוונתן הייתה להרוס את הקלקול והבאוש. האש אשר הצית השם בציון, אכלה ואוכלת באמת רק את הדופי והתיעוב, את החולניות ואת החולשה המעכבת על אוזן של ישראל מהופיע בגבורתו. כלומר, החורבן, עניינו האמיתית, להרוס את השלילה, להרוס את הקלקול, להרוס את הרע, ולהוביל לטוב הגדול ביותר, לבניין השלם שאין כמוהו, לגאולה השלמה והנצחית. יהי רצון שזה יהיה במהרה בימינו. שלום.